חינוכית. המדריך לשביל ישראל, פרק 11, ממשהד לצומת יפתחאל, עם יואב גלזנר.
שלום לכם, בפרק הזה של המדריך לשביל נצא מהמועצה המקומית משהד, שהוקמה על חורבות העיר המקראית גת חפר, ונמשיך את התנועה מערבה על המדרונות הצפוניים של הרכס. לאורך המסלול נעבור דרך הגן הלאומי ציפורי, נבקר באחד המקומות שבהם לפי המסורת קבור נכדו של רבי יהודה הנשיא, שנחשב לאורך המשנה. נזכה לתצפיות פנטסטיות על היישובים והשטחים החקלאיים בבקעת בית נטופה, שנחשבת לאחד המקומות הקרים בישראל, ונסיים בצומת יפתחאל, מעט דרומית לצומת הלוחם הבדואי ומאגר בית נטופה. המטיילים בחודשי החורף יוכלו ליהנות מפריחת צטבניות, קרקומים ונרקיסים. זהו מסלול ברמת קושי בינונית, שאורכו כ-15 קילומטרים. אז קדימה, כובע מים, מצב רוח טוב, הרבה אנרגיות. אני אוהב, ואנחנו יוצאים לדרך. את היום אנחנו מתחילים למרגלות משהד, כפר שהוקם על חורבות העיר גת חפר, שבה נולד ופעל יונה הנביא. נוגה תספר לנו עליו.
יונה בן אמיתי, או בשבילכם, יונה הנביא, פעל בימי המלך ירובעם בן יואש. יש הטוענים כי הוא בנה של האישה שבביתה התגורר אליהו הנביא בזמן הבצורת. יונה מזוהה כמי שמשך את יהו למלך. עד היום עולות מחלוקות לגבי זיהוי הנביא מספר יונה עם הנביא מספר מלכים. ויש הסבורים שכותב ספר יונה שאל את זהותו של נביא פחות מוכר כדי לבסס את אמינות הסיפור. יונה מוכר מאוד בגלל הסיפור שבו ציווה עליו אלוהים ללכת לעיר נינווה, בירת אשור, ולבשר לתושביה כי עשו הרע בעיני האלוהים ושעירם עומדת להיחרב. בצעד חריג לנביא, הוא סירב לשליחות וברח. יונה נקלע לסערה בלב ים והואשם בידי צוות ההפלגה באחריותו למצב הביש. בהחלטה משותפת הוא שלח למים ונבלע בידי דג גדול, אולי לוויתן. בתוך ביתנו של הדג הוא התפלל לסליחה, אלוהים אכל לו, ודרש ממנו לשוב לנינווה. כאשר חזר לעיר שמעו תושביה את הנבואה וחזרו בתשובה. יונה ביקש מהאל המיתו בשל נבואת השקר שהביא, אך הוא סרב. יונה מופיע גם בקוראן ומכונה שם יונוס או יונן. הסיפור בכתובים האסלאמיים דומה מאוד לזה התנכי.
בדרכנו לציפורי אנחנו צופים על בקעת בית נטופה שמצפון לנו. מצידי הבקעה נראה את רכס הר טוראן ואת רכס הרי יודפת. נמשיך להתהלך בשביל עד לפיצול לכיוון הגן הלאומי ציפורי. הכניסה אליו תחייב סטייה קלה מהשביל והיא כרוכה בתשלום.
החפירות הארכיאולוגיות בציפורי החלו בשנת 1931. אז נחשפו כאן חלק מתיאטרון רומי ויסודות מצודה צלבנית. גולת הכותרת בממצאים היא מעל 30 רצפות פסיפס מרהיבות שנתגלו במבנים פרטיים, מבני ציבור, מבני תעשייה ואפילו על מדרכות. פסיפס מרשים אחד מתאר סצנות מחיי דיוניסוס, אל היין מהמיתולוגיה היוונית. מופיעה בו דמות אישה שקיבלה את הכינוי המונליזה של הגליל. פסיפס אחר מתעד את מצרים הקדומה בחגיגת חג הנילוס. על רצפת בית הכנסת בציפורי מופיעים סיפורים מהמקרא ומוטיבים יהודיים אחרים, בהם הבשורה לשרה וסיפור עקדת יצחק. בסי פריחתה מנתה ציפורי כ-30,000 תושבים, יהודים ולא יהודים כאחד. העיר הייתה מרכז יהודי חשוב ופעלו בה כמה מראשי חכמי המשנה. אחד מהם, רבי יהודה הנשיא, ניהל בה את הסנדרין וחתם בה את המשנה.
אנחנו ממשיכים במסלול בין עצי זית, בגיא שבין ציפורי למצפה הושעיה. לצידנו יש ריכוז משמעותי של צמחי זעתר ושיחי פטל ומגוון בעלי חיים. חזירי בר, דורבנים, תנים, שואלים, ארנבות, נמיות, גיריות וסמורים. גם לזוחלים יש כאן ייצוג מרשים, צווי ביצה, כמה מיני חומתים, סממיות ונחשים, ובהם גם הזעמן השחור, אחד מהנחשים הארוכים ביותר בישראל. עד תחילת המאה ה-20 היו ביערות הגליל התחתון המערבי ריכוזים חשובים של מיני ציפורים, כגון השחרור, האורבני והנקר. בעקבות התרחבות הגינון והייעור בכל רחבי הארץ, התפשטה גם תפוצת המינים הללו. בעצם, אולי גם לכם יש ליד הבית ציפור שיש לה דודים בגליל. נגיע להושעיה, יישוב דתי-לאומי שהוקם ב-1980 כהאחזות נחל ואוזרח 3 שנים לאחר מכן. אפשר למצוא פה צרכניה וגם מלאכי שביל אם תרצו להתעכב וקצת לנוח.
האחזות נחל היא נקודת יישוב שהוקמה בידי חיילים בנחל, נוער חלוצי לוחם. מאז קום המדינה הוטל על הצבא ליישב נקודות רבות בדרך זו, בעיקר על מנת לסמן את גבולות הארץ ולשמור עליהם, ולהבות ריכוזי יישוב יהודי במקומות רבים אחרים. האחזות היא שילוב של יחידה צבאית שמתנהלת בדומה ליישוב אזרחי. החיילים והחיילות עובדים בהאחזות ושומרים עליה עד שמחליטה המדינה על הקמת יישוב קבע במקומה. השלב הזה נקרא אזרוח. באושעיה זה קרה בשנת 1983. עד היום חיים באושעיה חלק מחברי האחזות הנחל המקורית. מצפה אושעיה היה חלק מתוכנית המצפים בגליל, שנועדה לאבות את ההתיישבות היהודית באזור. בסוף שנות ה-70 ותחילת ה-80 הוכלסו 26 מצפים. לאחר מכן הפכו היישובים הקטנים הללו למוקדי משיכה לאוכלוסייה עירונית וגדלו בהתאם.
נמשיך מערבה בשביל ונגיע במהרה אל קבר רבי יהודה נשיאה, שהיה נשיא הסנהדרין בציפורי ונכדו של רבי יהודה הנשיא, שאומנם נפטר בציפורי, אך בדברי חז"ל נקבע כי קברו נמצא בבית שערים שבעמק ישראל. למרות זאת, שלט במקום טוען כי הקבר כאן הוא של הסב ולא של הנכד. לא ברור כיצד הוא הגיע לשם, אבל זו לא הפעם הראשונה וכנראה גם לא האחרונה שמבלבלים בין השניים. מבית הקברות הדרך יורדת בין חלקות מעובדות אל שמורת יער הסוללים, שריד של יער גדול בהרבה שפעם הסתרע כאן ובכל אזור רמות מנשה ומערב הגליל. חלקים נרחבים מהיער כוללים את אלון התבור, וסביב הפסגה נמצא גם יער נטוע, אורנים וברושים. עוד סומכים כאן קידה סעירה ואזוב מצוי לצד רקפות, קלניות ועירית גדולה. אם נחפש מספיק, אולי נפגוש גם כמה שפני סלע ושואלים. ביער הסוללים נתחיל את העלייה המאתגרת מעט למצפה ריש לקיש, שנקרא גם הוא על שם אחד מתלמידי החכמים מציפורי, שהיה מתלמידיו של רבי יהודה נשיאה. מהמצפה נשקף נוף לתל ציפורי, בקעת נטופה ומאגר המים אשכול, שנקרא על שם לוי אשכול, ראש הממשלה לשעבר ואחד ממקימיה של חברת מקורות. בדרכנו למטה נעבור קרוב יותר למאגר המים.
חברת מקורות היא חברה ממשלתית שנוסדה בשנת 1937, עוד לפני קום המדינה. תפקידה הוא לספק מים לתושבי ישראל. כיום היא מספקת כמיליארד וחצי מטרים מעוקבים של מים בשנה, לכ-7 מיליון צרכנים, באמצעות 3,000 מתקנים ומעל ל-12,000 קילומטרים של קווי מים וצנרת. שינוע כמויות אדירות של מים הוא עסק זולל אנרגיה. המשאבות והמערכות השונות של מקורות צורכות כ-6% מהחשמל המיוצר בישראל. המים מגיעים למגזר הביתי, לחקלאות ולתעשייה, וגם לממלכת ירדן ולרשות הפלסטינית, בהתאם להסכמים מדיניים. מקורות פעילה בתחומים שונים הכוללים אספקת מים, איכות מים, התפלה, תשתיות, מכונים לטיפול בשפחים ועוד. במאגר אשכול עוברים מי הכינרת תהליך סינון וניקוי, במפעל הסינון המרכזי שהוקם שם ב-2007. זהו מפעל סינון המים הרביעי בגודלו בעולם, ובו עוברים רוב המים מהכינרת, כדי שיוכלו להגיע בבטחה לברזים שלנו בבית.
פחות מקילומטר צפונית למצפה ריש לקיש, מחוץ למסלול השביל, נמצא צומת הלוחם הבדואי, ולצידו אנדרטת הלוחם הבדואי, אתר הנצחה לזכרם של הגששים והלוחמים בני העדה. בשטח האנדרטה גינת פרחים ותבלינים, אבני שיש גדולות שעליהן חקוקים שמות הנופלים, ואזור המוקדש לנופלים שמקום קבורתם לא נודע. נמשיך ללכת ונגיע אל מחלף המוביל, ומיד אחריו צומת יפתחאל, שבו נסיים את המקטע הזה. אם תמשיכו עוד בשביל, תעברו את יקב יפתחאל, ותגיעו אל מרכז השטח אלון הגליל, חנות אופניים שהיא גם חניון לילה חינמי עם מקלחות, שירותים וחשמל. עד כאן המסלול שלנו להיום. לילה טוב, נמשיך מחר.
המדריך לשביל ישראל, כל מה שצריך לדעת על השביל של המדינה. תחקיר ותסריט סיוון רדל, קריינות נוגה קליין, עריכה והפקה יואב גלזנר וגידי שפרות.